טוב, אנחנו בקוף למד א', נכון? נבדוק. למד א', יש לכם?
כן.
כשכתבתי לפניו התורה, אלה המשפטים, בסימן י', חלק ראשון מלקוטי מוהר"ן, בתורה כתוב שם בהתחלה, כשיש דינים חס ושלום על ישראל, על ידי ריקודין והמחאת כף נעשה המתקת הדינים. ואחר כך יש שם תורה שלמה, שרבנו מסביר את זה על פי פנימיות, על פי השגות, שבאמת זה ככה, זה ריקודין והמחאת כף עושה המתקת הדינים. אז ואחר כך רבי נתן ישב אצל רבנו וכתב את התורה, ואמר לו רבנו, כך אמרתי, שעכשיו נשמע גזרות חס ושלום על ישראל. אז היה הגזרות של הקנטוניסטים. הגזרות של הקנטוניסטים זה לקח 25 שנה, ממתי שזה יצא עד מתי שמימשו את זה, ואחר כך זה החזיק כמה עשרות שנים. היו לוקחים נערים יהודיים בגיל 8, והיו שמים אותם במחנות. כל קהילה הייתה צריכה לתת מכסה מסוימת. היו שמים אותם במתנות, במחנות, מחנה כזה נקרא קנטון ברוסית, והיו מחזיקים אותם שם כמה שנים טובות, והיו עושים מהם חיילים, ועד שהם היו משתחררים, אז הם היו כבר בני 33, משהו כזה, 25 שנה הם היו צריכים להיות ככה. היו כאלה שקיבלו חופשים, היו כאלה שלא, אבל גייסו נערים בני 8 ל-25 שנים.
בטח ירדו מהדרך
לגמרי. את זה עשו ליהודים ולכל בני הדתות האחרות, חוץ מהדת השלטת שם. נגיד, אם היה ילדים מוסלמים או ילדים קתולים, הם היו פרבוסלבים. אם היה להם, הם מצאו איזושהי דת שונה, אז זה היה חינוך לחנך אותם מחדש. הם קיוו שבזכות ה-25 שנים האלה הם יהפכו להיות פרבוסלבים. זה היה משהו דתי. כמובן שבאופן רשמי הם לא אמרו את זה, אבל זה היה הכיוון. כל קבוצה כזאת הייתה מקבלת כומר, שהכומר היה אחראי על זה שהם בסוף השתמדו. אם הם היו משתמדים, הוא היה מקבל קידום. ואם הם היו מתעקשים, אז היו מורידים אותו בדרגה. או שהם מאבד את המשרה שלו. זה היה שם, בדרך כלל הגויים, הילדים הגויים מדתות אחרות, היו כולם משתמדים והופכים להיות פרבוסלבים. היו נותנים להם איזה סוכריה או משהו, אז הם היו משתמדים. והיהודים, הילדים היהודיים, לא השתמדו, הם החזיקו ושוחררו, הם לא כולם, הם לא הספיקו ללמוד, אבל הקהילות היו קולטות אותם, והיו מחזירים אותם ליהדות. זה היה הסיפור, והסיפור הזה החזיק מעמד כמה עשרות שנים, עד... היו כמה דורות כאלה שהלכו ככה, אז היו לוקחים את הילדים האלה בכוח. היו לפעמים הורים שמתו מעגמת נפש. זו הצרה גדולה. והגזרה הזאת פורסמה, ועד שיצא, עד שיצא לפועל לקח 25 שנים. רבנו רצה שיבטלו את הגזרה הזאת לגמרי. הוא אמר שעם ריקודים והמחאת כף אפשר לבטל את הגזרה. עכשיו נשמע גזרות חס ושלום על ישראל, והנה הולכים וממשמשים לבוא ימי הפורים האלה, כי התורה הזאת נאמרה סמוך לפורים, ויהיו ישראל מרקדים וימחאו כף, ועל ידי זה ימתיקו הדינים. וחזר וחפל דבריו ואמר בפה מלא, כך אמרתי. עכשיו, מה, למה הוא היה צריך להדגיש את זה? כוונתו הייתה להעיר לבבינו, שנדע ונבין שכל דברי תורתו הקדושה, אף על פי שיש בה עמקות גדול ונורא מאוד מאוד, ורזים עילאים וסודי סודות עמוקים ורחבים מני ים, בכל דיבור ודיבור, רואים את זה גם בליקוטי מהר"ן, רואים את זה בסיפורי מעשיות, רואים את זה בשיחות פה. מי שמבין את ההיקף הגדול, אז הוא רואה שזה לא דיבורים פשוטים. אף על פי כן, עיקר כוונתו שנשמע ונקבל דבריו הקדושים בפשיטות, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו בפשיטות ובתמימות. כי כמו למשל, התורה הקדושה הזאת שנאמר שם שעל ידי המחאת כף וריקודים, נמתקים עדינים, הייתה כוונתו כפשוטו, שחזקו עצמם לשמוח בימי שמחה, כגון פורים וחנוכה וימים טובים, או חתונה וכיוצא בזה. כל מיני שמחה של מצוות, שחזקו עצמם בשמחה גדולה, עד שיזכו להתעורר לריקודים והמחאת כף, ועל ידי זה המתיקו עדינים. כי כל דברי התורה לא בשמיים הוא, למור, שאין מי שיכול לזכות לזה להמתיק הדינים על ידי המחאת כף וריקודים, כי הם גדולים בני עלייה. רק כל אחד מישראל יש לו הכוח הזה כשקיים הדברים כפשוטם באמת ובתמימות. וכן כל הדברים הנאמרים שם בתורה הקדושה הנ"ל, וכן כל מה שנאמר בכל תורה ותורה, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה.
ביום טוב אפשר למחוא כף?
ביום טוב, מתי שמותר למחוא כף, אתם מוחאים כף, מתי שלא מותר, אז רוקדים בלי למחוא כף. ובעצם זה לא ממש ריקוד, זה... הם מסתובבים כזה, זה לא ריקוד. אתה רוצה לראות ריקוד, תלך לחתונה אצל הימנים. שם אפשר לראות מה זה ריקוד, אם הם עוד זוכרים, מה זה ריקוד אמיתי. היום אנחנו מסתובבים, זה לא ממש ריקוד. המחאת כף, אז אם זה יום חול, אז מוכרים כף, אם זה שבת, אז לא מוכרים כף, זה לא משנה. יש לזה גם כל מיני דעות בהלכה, אבל לא זה הנקודה. הנקודה היא שמה שאפשר שיעשו בפועל, שלא ישבו על הכיסא וילמדו תורה שצריך לרקוד ויצאו ידי חובה. זה מה שהוא מתכוון. עכשיו, מה העניין בזה? איך באמת אפשר, איך בכלל אפשר לפעול על ידי, יהודי לומד תורה, הוא עושה אור בכל העולמות. מה הפשט בזה? יהודי לומד תורה, אז יהודי אחר שהוא בא מאותו שורש, אז הוא יכול לחזור בתשובה מזה. אנחנו כאלה קטנים, צריך מיקרוסקופ בשביל לראות אותנו. ואומרים לנו שעלינו הכל עומד. חז"ל אמרו, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה. מה אנחנו? זה לא מובן. התשובה היא, אנחנו רואים את עצמנו איך שאנחנו נראים פה, ואנחנו נראים ככה, איך שאנחנו נראים פה, זה רק לצורך הבחירה. יש בתוכנו כוח עצום שהוא לא נמדד לפי המדרגה שלנו ולפי השכל שלנו ולפי היכולת שלנו. השם נתן בנו כוח, השם נתן בנו נשמה, נשמה שנתת בי טהורה. היא נשארת טהורה עד כל זמן שהיא בתוך הגוף, היא תמיד אפשר לפגום במצב של הנשמה. אבל בזה שהיא בת מלך אי אפשר לפגום בה, היא תמיד נשארת אותו דבר. לנשמה יש כוח לעורר עד אין קץ את כל המדרגות, את כל המעלות. האם הבן אדם לא משתף עם זה את הגוף? אם הבן אדם לא משתף את הגוף שלו עם זה, אז לנשמה אין את הכוח לפעול את התיקונים, כמו שאין את הכוח לנשמה לפעול את התיקון בלי לרדת לעולם הזה. נשמה למעלה לא יכולה לתקן את העולם. בשביל לתקן את העולם היא חייבת לרדת דווקא למטה, דווקא להתלבש בגוף. ואותו דבר, אחרי שהיא יורדת למטה ומתלבשת בגוף, אז זה דווקא אם הגוף משתתף איתה ביחד, במה ששייך, בכוונה, בכוונות של ייחוד העילה, הגוף לא יכול להשתתף. הגוף רק יכול לא להפריע. בשעת מעשה לא, לא יקרוץ בעיניו ולא ירמוז בשפתיו, אבל כשמדובר על מצוות של שמחה, או של הכנסת אורחים, או של כל מיני טרחות שקשורות עם הגוף, אז אם הגוף משתתף עם הטרחה, אז הנשמה מתבטאת דרך הטרחה של הגוף. אבל אם הגוף לא משתף פעולה, אז הנשמה זה כמו נשמה שנשארה בגן עדן. אז היא לא יכולה לתקן את המציאות למטה. שזה מאוד חשוב שכל דבר שצריך לתקן, שצריך לעשות, שיתנו לגוף להשתתף איתו. שלא יצא ידי חובה רק עם הרצון והכוונה. זה ברור. ושים עינך היטב ותסתכל יפה בכל תורה ותורה. תשים לבך להבין בכל מקום העובדות והעצות והמוסר וההתעוררות היוצאים משם על פשוטן של דברים. וזה כל אחד צריך לעשות, לדעתי, אני לא בטוח מה שאני אומר עכשיו. ייתכן שצריך להסתייג מזה, אני לא יודע, אבל נראה לי שזה תפקיד של כל אחד אינדיבידואלי לגמרי. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להגיד לחבר שלו, לפי התורה הזאת, אתה צריך לעשות כך וכך. זה ברור. וכל בן אדם רואה מה שהוא צריך לעשות, מה שהוא שייך לעשות, מה שמתאים לו. אף אחד לא יכול להגיד לשני דעות. דבר שכתוב בשולחן ערוך, אתה רואה מישהו לא יודע, אז אתה אומר לו, תשמע, בסימן זה, בסעיף זה, כתוב ככה, תשתף פעולה. אבל אם זה תורה בליקוטי מהר"ן או משהו דומה, אז זה לא עניין של... מהתורה הזאת יוצא שאתה צריך עכשיו לעשות כך וכך. אם זה יוצא ככה, אז תעשה את זה. אבל אתה לא יכול להגיד לאחרים. בשביל זה גם קשה מאוד ללמד דברים כאלה. אפשר ללמד עד כמה צריך להתפעל מכל דבר. עד כמה חשוב כל דבר. זה תפקיד. יש לך חבר שלומד אצלך, אתה יכול להראות לו, לשים לו את האצבע, תראה כמה הדבר הזה חשוב. אבל מה לעשות? כל יהודי צריך ללמוד לעשות, כל יהודי צריך ללמוד את זה לבד. ככה נראה לי, לא יודע. מה שכתוב בהלכה, זה שייך לכולם אותו דבר. אבל מה שכתוב בספרי יראה וכל זה, אז אין אדם דומה לחברו. ותראו לפי זה מובן יותר ההמשך, ותבקש מהשם יתברך, שאיר עיניך לזכות לזה, להבין הדברים היטב למעשה. זה לא שייך תפילה כזאת בשולחן ערוך. כשאתה לומד הלכה, אתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות, אתה צריך להתפלל שתצליח לעשות, שהיצר הרע לא יתפוס לך באמצע הדרך. אבל בדברים שכתוב בספרי פנימיות, אתה צריך תפילה אחרת, אתה לא צריך תפילה שתזכה לקיים. אתה צריך קודם תפילה לדעת מה רוצים ממך שאתה תקיים. וכמו שאת התפילה הזאת כל אחד צריך להתפלל בעצמו, לבדו, וזה לא, אי אפשר לשלוח שליח ציבור שיתפלל עבור כולם תפילה כזאת. זה תפילה אישית של כל אחד, אז גם מה שאחרי התפילה הוא יקבל עיניים לראות מה הוא צריך לעשות, זה נראה לי שזה לגמרי אינדיבידואלי.
לא יכול להיות שאדם יתאה בכוונה.
אה?
לא יכול להיות שאדם יתאה בכוונה של רבנו, שרבנו לא יתכוון לזה, והוא מסיק,
עוזר. כן, אבל אם הוא יתפלל בתום לב, השם לא צוחק עליו. זה מן השמיים שגלגלו לו שהוא יבין ככה, כרגע אתה מבין ככה, אז תשתף פעולה עם מה שאתה מבין. אם תזכה, אז יתבהר לך שזה לא היה בדיוק, אז תעשה יותר מדויק. אם בן אדם לומד מזה שצריך לעבור על הלכה, אז אוי ואבוי, זה סימן שזה שקר. אבל אם זה בתוך מסגרת ההלכה, הוא לומד איזה תורה, הוא מחליט מהיום, הוא לומד כל יום שני פרקים תנ"ך. על חשבון זה הוא ילמד קצת פחות גמרא, אבל ככה הוא הבין שרבנו רוצה. אתה לא יכול להגיד לו כלום. זה התחושה שלו. הוא יתפלל שהשם יפתח את העיניים שלו, אז תקבל את זה ככה. בינתיים אתה תפסיד חברות על 10 דקות, בסדר. אתה מבין, אני מתכוון לדברים כאלה. אבל אם רואים בן אדם טועה וכאילו הולך בדרך לא נכונה, ודאי, את ההלכה כולם צריכים לשמור, וזה אין, אין ויתורים. תבקש מהשם יתברך שיאיר עיניך לזכות לזה, להבין הדברים היטב למעשה. כי כל דבריו זיכרונו לברכה, כולם נצרכים ומוכרחים לעובדות ועצות טובות לעובדו יתברך. רבנו אף פעם לא אמר תורה שאין לה מסקנות מעשיות. זה הכלל. אפשר לומר תורה כזאת בלי מסקנות. יש מציאות כזאת. אבל רבנו לא היה אומר תורות כאלה. ואפילו בקצת מקומות, אשר לפום ריאטה, בהשקפה הראשונה, אין מבינים היטב, לפום ריאטה זה תוך כדי ריצה, זה כאילו על הדרך. אין מבינים היטב איך נוגע העניין הזה לעובדה לפי מדרגתו. אני לא רואה איך זה שייך אליי. אף על פי כן, באמת יש שם עצות נפלאות והתעוררות נורא לשוב אליו יתברך ממקום שהוא שם, אם תשים עיניך ולבך שם היטב, בוודאי תמצא גם שם עצות ודרכים טובים לפי מדרגתך. והכלל הוא תמיד, זה כבר אני אומר מה ששמעתי, זה לא המשך של קודם. קודם אמרתי משהו שאני לא כל כך בטוח, אבל בדרך כלל אני אומר לכם מה ששמעתי, לא אוהב להמציא. אם אני המצאתי אז אני אומר. כל תורה שבן אדם לומד, לפעמים זה בגובה העיניים שלו, זה מדבר ישירות אליו. לפעמים הוא צריך לקחת ולהרים את זה אליו. מדובר על משהו מאוד מאוד נמוך, הוא צריך להבין שגם אצלו יש את הדבר הזה בצורה יותר עדינה. וכל מה שאומרים לבן אדם הגס הזה, בעצם מתכוונים גם אליי, אבל בצורה משודרגת, כמו שאומרים. אבל יש לי שייכות לזה. ולפעמים להפך, לפעמים מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד גבוה, אז צריך להבין שאם ידפיסו את זה בספר, ואני גם יכול להשתתף בזה וללמוד את זה, סימן שיש גם וריאציה יותר נמוכה, שאני יכול גם, זה הרבה יותר נמוך ממה שכתוב, אבל יש גם כמו את אותו ניגון באוקטבה יותר נמוכה. אפשר את אותה עבודה לעשות ברמות הרבה יותר נמוכות. אבל תמיד זה שייך אליי. או שאני צריך להרים את זה, או שאני צריך להוריד את זה. אבל להגיד שזה לגמרי לא שייך, אם זה היה לגמרי לא שייך, זה היה נכתב בספר הנשרף. לא בליקוטי מהר"ן. אם זה כתוב בליקוטי מהר"ן, רבנו מסר את נפשו להדפיס את זה. אז זה לא סתם בשביל להראות שהוא חכם. כי כל דבריו, זיכרונו לברכה, הם כלליות גדול, בכל תורה ותורה כלול מכל התורה כולה ומכל בני אדם שבעולם בכל דרגה ודרגה מן תכלית קצה העליון לתכלית קצה התחתון. פעם דיברנו על זה שאם אתה רוצה לדעת את ההרכב אתה לומד כימיה. אתה רוצה לדעת את ההרכב הכימי של הים התיכון. אתה צריך להכניס את כל הים למעבדה שלך.
לא, לוקח דגימה.
אתה לוקח דגימה. בדגימה יש את כל מה שיש בזה. ובגדול יותר, יש בכל חלק בעולם, יש חוק אחד, כל העולם כולו הוא נוצר מקו אחד ויחיד. האריז"ל אומר שאם היה ריבוי קווים של אור מהאינסוף, אז היה נוצרים עולמות שבכל עולם יש חוקים אחרים לגמרי. רק בכל עולם היה נוצר מוחות כאלה שהיו מסתדרים עם החוקים, עם החוקים ההם. אבל היות שיש רק קו אחד מהאינסוף, אז כל העולמות כולם בנויים על אותו חוק. ומי שלומד קצת, אפילו טבע של העולם הזה, הוא יכול לראות שיש משהו משותף בכל הנמצאים של העולם. ואותו דבר יש משהו משותף, מי שלומד קבלה, מי שלומד עניינים כאלה, מי שמבין, יש משהו משותף, אם אתה אומר את המילה חוכמה, אז יש תמיד נושא משותף, אם זה חוכמה של אצילות או חוכמה של עשייה. חוכמה זה תמיד חוכמה, זה רק נראה אחרת. לפעמים זה נראה אחרת לגמרי, אבל תמיד נשמר אותו חוק. זה ברור. עכשיו, זה הכל בחיצוניות של העולמות. מה שרבי נתן מדבר כאן, הוא אומר חידוש. לכאורה בפנימיות של העולמות, הפנימיות של העולמות זה עבודת השם. זה תרי"ג מצוות, זה תפילה, זה לימוד תורה, זה השגות עליונות, זה רוח הקודש, זה נבואה, זה הפנימיות. הטבע של כל העולמות, מילא, יש בכל טיפה את הכל. אבל בדברים כאלה, לכאורה, מה הייתי צריך לומר? הייתי צריך לומר שכל מצווה וכל עניין זה עולם בפני עצמו. זה לא חלק מ... אבל הכלל הוא, מה שרבי נתן אומר כאן, הכלל הוא שכתוב בקבלה שגם בפנימיות כל בחינה כלולה מכל הבחינות. בשביל זה, כשאנחנו אומרים לשם ייחוד, אנחנו אומרים לשם ייחוד, הנה אנחנו באים לקיים מצווה פלונית, עם תרי"ג מצוות הכלולות בה, לתקן שורשה במקום עליון. למה אומרים תרי"ג מצוות הכלולות בה? כי בכל מצווה יש בעצם את הנקודה של כל תרי"ג מצוות. יש נקודת על בכל המצוות, שבגלל משהו נסתר מאיתנו, שאנחנו לא יודעים, זה התחלק דווקא למספר תרי"ג, ונהיה מזה תרי"ג מצוות. יש כל מיני לשונות של זוהר שמסבירות את זה, אין לא נוגע, אבל על כל פנים אנחנו צריכים להבין שבפנימיות זה גם ככה. שיש בתוך כל מצווה יש את כל המצוות, ובתוך כל פסוק בתורה יש את כל התורה כולה, ובתוך כל נשמה יש את כל הנשמות כולה. בשביל זה יש ליהודי כוח בנשמה שלו, יש לו כוח לתקן את כל העולם, ולהבדיל, אם הוא לא שומר על הכוח הזה, הוא מוציא את הכוח הזה למקומות לא טובים, אז הוא יכול להרוס את כל העולם. כי יש קשר, אף אחד לא פועל בחלל ריק. זה כמו איברים שונים בגוף האדם. יש הלכה בהלכות שבת, שאם מישהו מקבל מכה ממתכת, המתכת בדרך כלל היא... נדבקים שם כל מיני דברים. אז אם מקבלים מכה, נפצעים ממתכת, אז לא צריך לחשוב הרבה מה מותר, מה אסור. אם זה מתכת, בפרט אם זה מתכת כמו טוריה או משהו כזה, שזה לא, זה לא בתנאי, זה לא סטרילי, זה לא בתנאי בית. זה מלא מי יודע מה, אז קודם כל תחבוש את זה שלא ייכנס, לא ייכנס זיהום. אתה יכול לשים שם איזה תרופה, איזה משהו. זה ההלכה. למה ההלכה ככה? חז"ל אמרו שמכה פתוחה מחרב, אז אפילו אם זה באיזה מקום שזה לא יהיה, מצד המקום, זה... אבל מי יודע לאן זה יכול להתפתח. אותו דבר חז"ל אמרו, שוריינה דעינה בליבא תליא. חז"ל אמרו שאם בן אדם יש לו זיהום בעין, אז זה יכול להגיע ללב. ולך תתעסק עם הלב אחר כך. אז עדיף, בדרך כלל, מה עושים כבר? זה איסור דרבנן. אבל אפילו לפעמים צריך למרוח משהו, שזה איסור דאורייתא, ממרח. אבל בכל אופן, צריך להסתכל לפועל, צריך לפתוח את הספר ולהסתכל תמיד, אם אפשר. אבל באופן כללי, צריך לדעת שיש בגשמיות גם דבר כזה, שלפעמים איבר אחד, שהוא רחוק מהלב, רחוק מהמוח וזה, ואם שם משהו מתקלקל, אז הכל יכול להתקלקל. אז כל ישראל זה גוף אחד גדול, ואנחנו צריכים לקחת אחריות. שחס ושלום, שלא יתקלקל אצלנו כלום, אפילו אם בן אדם כבר לא אכפת לו על עצמו, אבל תהיה בן אדם שאכפת לך על החברים שלך. אבל אם אתה התייאשת, אבל למה אתה סוחב אחרים? ועוד יותר, בפרט, זה, יש את זה בתורה סמך וב, בחתיניאנה. כתוב שם שבן אדם פשוט שהוא חוטא, אז הוא מוריד את הצדיק מהמדרגה שלו. הצדיק הוא נשמה כללית, התפקיד שלו לעזור לכולם. אז זה כאילו לפצוע את הרמטכ"ל. הבן אדם חוטא, הוא חושב שהוא חוטא בחלל ריק, כאילו, אין קשר. אבל אין, הכל קשור. ממילא, אז אפשר להבין, יש לפעמים תורות, בלכותי מהר"ן יש לפעמים תורות שמדברים מאוד גבוה. יש תורות שמדברים מאוד גבוה, ויש סיפורים בסיפורי מעשיות שמדברים מאוד גבוה. מדברים כל כך גבוה, שבאופן רשמי אסור לפרש אותם, כי זה כאילו בקבלה מה שכתוב, שאפילו על אדם קדמון לא מדברים על הפנימיות, רק על החיצוניות. אחאפ דאק, אחאפ דאק, ככה המקובלים קוראים לזה, זה הכי גבוה, זה החיצוניות שלו. הכי גבוה שמותר לדבר. לדבר על מדרגות שלפני שמתלבשים באדם קדמון, אסור לדבר שם, ואם בקבלה כתוב שאסור, אז זה גם ללא תועלת. זה לא רק שאסור, זה, אתה מדבר כמו טוקי, אז זה כלום. איך הבן איש חי כותב, כמו הרב חובל שהנכד שלו נדנד לו, אז הוא אמר, בסדר, אני אעשה אותך רב חובל. הוא עשה מביצה וחוטים, ועשה לו אונייה, והוא חושב שהוא נהיה רב חובל. יש דברים שלא שייך ממש, רבנו מדבר על דברים עוד יותר גבוהים, הרבה יותר גבוהים. ואם תראו בתורה ממתת, בתורה סמך דלת, יש דברים שכאילו היו צדיקים שאמרו למה חלקו על רבנו כי הוא גילה יותר מדי. אף על פי כן, אומר רבי נתן, למרות שנראה שהוא גילה דברים שלא שייכים אלינו, אבל יש משהו מזה שאנחנו יכולים לקחת, וכל אחד יכול ללכת עם זה. יש את אותו דבר במיניאטורה. זה ברור? יש את הלפני הצמצום בלב שלנו. כך כתוב בתורה ממתת, בתוך התורה רבנו אומר את זה. הוא מדבר על הצמצום הראשון, אין סוף, הקדוש ברוך הוא הסתיר את הכל. רבנו אומר, בתוכך יש את כל הסיפור הזה עוד פעם. יש לך לב, שיש שם התלהבות אין סופית, ואתה צריך לעשות את הצמצום כדי שתוכל לעשות עם ההתלהבות הזאת משהו, כי אחרת ההתלהבות הזאת תחסל אותך, אתה לא יכול לעשות כלום. זאת אומרת שגם בדברים, שם הרבינו נתן דוגמה. יש גם בתורה ו' ובעוד הרבה תורות, בתורה ז' בתניאנה, שרבינו מדבר על מדרגות כאילו, שאנחנו לא מבינים על מה מדובר, הרבי נתן תמיד בלקוטי הלכות, הוא מראה איך שיש את זה בתוך החיים ובתוך המציאות ובתוך בתוך הלימוד, בתוך התפילה, בתוך השלום בית, ממש בתוך החיים. אף על פי כן באמת יש שם עצות נפלאות והתעוררות נורא לשוב אליו יתברך ממקום שהוא שם. אם תשים עיניך ולבך שם היטב, בוודאי תמצא גם שם עצות ודרכים טובים לפי מדרגתך. כי כל דבריו זיכרונו לברכה הם כלליות גדול, וכל תורה ותורה כלול מכל התורה כולה, מכל בני אדם שבעולם בכל דרגה ודרגה, מן תכלית קצה העליון עד תכלית קצה התחתון. היינו שעם כל תורה ותורה ושיחה שלו, יכול לעבוד את השם יתברך הגדול במעלה, בתכלית המעלה, וכן אפילו הקטן והפחות בתכלית דיוטה התחתונה יכול גם כן לשוב להשם יתברך ולמצוא עצות לנפשו על ידיעותה התורה בעצמה, כי הם כלליות נפלא מאוד. סיפרתי לכם פעם, היה לא זוכר מתי הוא נפטר. רבי אפרים קראו לו, הוא כתב ספר בשם עונג שבת. הוא היה רב של קהילה גדולה בפולין, קהילה גדולה ממש, המון המון יהודים היו שם, הוא היה רב גדול מגדולי הרבנים בפולין, והוא הצליח איכשהו בתקופה שלא נתנו לעלות לארץ. זה היה שהיו פה האנגלים לפני השואה, הם סגרו את שערי הארץ, הוא הצליח לקבל, הקהילה שלו נספתה אחר כך בשואה בגלל האנגלים. הוא הגיע לארץ, הוא גר תקופה מסוימת בתל אביב, ואז התחילה מלחמת השחרור, ואז הם גרו בשכונה שהייתה בדרום תל אביב עשויה מצריפים. והערבים היו, גרו ב... היום קוראים לזה כפר שלם. אז קראו לזה, איך קראו לכפר שלם בזמן הבריטים? משהו כמו סלמה, משהו. ולא רחוב סלמה. רחוב סלמה זה מרכז העיר, אבל זה היה מין כפר סלמה כזה. והם התאספו שם, והיה להם מרגמות. והם טיווחו ישר לשכונה היהודית. והוא היה יושב שם, היה יושב בבית מדרש, ומתפלל ולומד. וכולם שהיה מתחיל הפגזות, היו שוכבים על הארץ, הוא נשאר לשבת. ואף פעם לא פגע בבית מדרש שלו, אף פגז ואף שום דבר. זה היה פלא היהודי הזה. והוא פעם, שבת אחרי התפילה, היה מלמד סיפורי מעשיות. זה היה העניין שלו. אז בהתחלה של הסיפור, מעבדת בת מלך, אז כתוב, ענה ואמר, רבנו אמר, בדרך סיפרתי מעשה, רבנו סיפר את הסיפור כשהוא חזר הביתה מנסיעה. אז הוא אמר שגם בנסיעה הוא סיפר את הסיפור, רבנו סיפר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל השומעה היה מקבל הרהור תשובה. ככה כתוב שם בהתחלה, ואחרי זה כתוב, וזוהי. וזה המעשה. פעם אחת היה מלך, היה לו שישה בנים, אז כשהוא אמר את המילים וזוהי, אז הוא תפס את האנשים שישבו לידו, הוא ישב בראש השולחן, ישבו חבר'ה לידו. אז הוא אמר, וזוהי המעשה, הוא תפס יהודי לידו, הוא אמר, הנה, זה המעשה. תפס עוד אחד, אמר, זה המעשה. כל אחד מאיתנו, יש בו את כל הסיפור של הבת מלך. הסיפור של הבת מלך, יש שם את כל העולמות, ואת הממונים על העולמות, וכל מיני... התיקון של החטא הקדמון, כל כך הרבה אפשר לכתוב על זה ספרים כאלה. הוא אמר שכל זה מתרחש בתוך כל אדם בפרט, בתוך כל יהודי. יש לו את הרגע שלא טוב לוקח אותו, יש לו את הרגע שהשני למלכות מחפש אותו, יש לו את הרגע שאומרים לו שאי אפשר למצוא אותו, בסוף מוצאים אותו. סיפור שלם, אבל אצל כל יהודי יש את כל זה. בליקוטי חלק ראשון סימן י"ד. המתחילת תקעו להמשיך שלום. זה תורה ששייכת לחנוכה. מדובר שם על חנוכה בתורה הזאת. זה מתחיל עם פסוק, זה נראה כאילו שזה נאמר בראש שנה. אבל כתוב שם תקעו. אבל בעצם מדובר על חנוכה. זאת התורה אמר בשבת חנוכה. ואז באותו העת נפטר הרב החסיד המפורסם, מורנו הרב רבי גדליהו, זכר צדיק לברכה, אב בית דין דקהילת ליניץ. מי זה היה הרבי גדליה הזה? אתם יודעים מי זה היה? הוא עוד ראה את הבעל שם טוב. בבית שלו כתבו את השפחי בעל שם טוב. התאספו כל התלמידים והיה אחד שידע לכתוב, וכל אחד סיפר מה שהוא זכר, זה היה אצלו בבית. הוא זכר את הבעל שם טוב, אבל הוא לא היה ממש תלמיד של הבעל שם טוב. הוא היה תלמיד של אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב. היה שם יהודי שקראו לו רבי אריה לייב, הוא היה מוכיח בפולנה. בפולנה גרו שני תלמידים גדולים של הבעל שם טוב. אחד זה היה המוכיח, ואחד היה בעל התולדות יעקב יוסף. הוא גם היה פולנה. התולדות יעקב יוסף היה זקן מאוד, ויותר מבוגר מהבעל שם טוב. הוא נפטר בגיל 110, ואמרו עליו, ימת יוסף בגיל 110 שנים. קראו לו יוסף, קראו לו יעקב יוסף. למה קראו לספר שלו תולדות? יש פסוק אלה תולדות יעקב יוסף, והוא קראו לו יעקב יוסף. אז קראו לספר שלו תולדות יעקב יוסף. ספר מאוד עמוק, בספר הוא מביא הרבה פעמים את הבעל שם טוב. הוא כותב, שמעתי ממורי. וזה היה המבוגר יותר. הצעיר בפולנה יחסית היה מוכיח. הוא היה הרב, הוא היה המוכיח. המוכיח זה היה תפקיד כזה, הוא היה צריך להגיד דרשות ולהגיד מוסר. הוא לא היה רב שפוסק שאלות, אבל לא היה אומר אותה. ושניהם היו תלמידי הבעל שם טוב. המוכיח הזה היה רבו של רבי גדליה מליניץ. רבי גדליה היה אדם גדול מאוד, הוא היה... והוא היה אב בית דין בקהילה ליניץ. הוא היה שם, בקהילה שלו, איפה שהוא גדל, אחרי שהוא גמר ללמוד אצל רבותיו, אז הוא היה אב בית דין בליניץ. רבנו אמר, שבת חנוכה תורה, זה היה בדיוק אותו חנוכה שנפטר רבי גדליה. באותה התורה, ורמז באותה התורה, הספד לערב הנעל, כי הזכיר אז בתוך התורה מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין מספידין בחנוכה. אז אם נפטר תלמיד חכם, איך אפשר להספיד אותו? נפטר תלמיד חכם בחנוכה, מה אומרים עליו? אומרים את זה שאין מספידין בחנוכה. בזה אנחנו אומרים שבעצם יש לנו עליו להגיד הרבה, הרבה מה לומר, רק אין מספידין בחנוכה, אז קוברים אותו ככה. אבל בעצם זה היה הספד על רבי גדליה. גם אמר אז שעכשיו קשה לומר תורה, כי כשנסתלק צדיק קשה לומר תורה, כי כל צדיק מסתלק עם כל חלקו שיש לו בתורה. כי כל צדיק וצדיק יש לו חלק בתורה, כשנסתלק, מסתלק עם כל חלקו שיש לו בתורה, על כן קשה אז לומר תורה.
למה אז רק ברגע הזה?
זה צריך להסביר. מה?
בסדר.
בוא הנה, אני לא שמעתי מה אמרת.
לא, אמרתי שצריך להסביר, אז בסדר.
זה לא מובן כל כך. כלום לא מובן.
יש נביאים ויש חכמים ויש צדיקים. נכון? הנביאים יונקים, שירת הבקשות כתוב, מנצח והוד, הניקת הנביאים. זה הנביאים. הצדיקים שייכים למידת היסוד. החכמים שייכים לחוכמה. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. אז למה החכמים והנביאים והצדיקים צריכים כל כך להתייגע? על זה שהם מתייגעים, הם מופיעים כלים לקבל את השפע. למה צריך יגיעה בשביל להיות, לקבל, להיות כלי לקבל את השפע? הרי הוא איש כשר, הוא נולד מאבא ואמא כשרים, והוא אוכל כשר. למה צריך יגיעה? הנקודה היא שכל המציאות הגשמית ירדה בדרגה בחטא של אדם הראשון. ועוד לפני זה, על ידי שבירת הכלים בעולם התור, ירדו הרבה ניצוצות לקליפה. בכל הניצוצות האלה שירדו בקליפה, גם בחטא אדם הראשון ירדו הרבה ניצוצות לקליפה, בכל הניצוצות האלה שלמדו, נפלו בקליפה, יש הרבה קדושה. והקדושה שיש שם זה אותיות, שאם יעלו את הניצוצות מהקליפה ויחברו את האותיות, כמו שצריך, לפי הסדר הנכון, אז הם יהיו כלים לקבל אל תוכם את הקדושה העליונה, ואז כמה שהחכם או הנביא או הצדיק מבררים את הניצוצות, ככה הם יכולים לקבל חוכמה או נבואה או את השפע של היסוד. לפי ערך כמה שהם מלקטים, זה כמו דוגמה בנאלית, דוגמה טיפשית, ממש דוגמה טיפשית. אתה עומד ברחוב, אתה צועק, מנחה, מנחה, כמה שתצעק, כזה מניין יהיה לך. תצעק 100 פעמים מנחה, יהיה לך מניין גדול. תצעק ככה, ככה, יהיה לך בקושי 10, ובאמצע קדיש מישהו יברח לך. אז תלוי, זה היגיעה. היגיעה זה ללקט את הנבזרים. זה ברור. ולמה זה היגיעה? כי זה עבודה של חיפוש. בכל דבר לחפש לעשות את זה לשם שמיים. מדברים עם בני אדם, אפשר בקלות ליפול למשבצת של וואי תראו כמה אני חכם. ואז כל הדיבור הזה, במקום ללקט ניצוצות, הוא מכניס ששם ניצוצות חדשים לקליפה. אז בשביל זה כל הדיבור צריך להיות לשם שמיים, צריך להיזהר מדיבורים אסורים. אותו דבר, כל המעשים צריכים להיות לשם שמיים, ולהיזהר ממעשים אסורים. וגם במחשבה, עד כמה אנחנו יכולים להפסיק לעשות. ולא יכולים להפסיק לחשוב, אבל אפשר להחליף מחשבה. אם אנחנו נזכרים שהמחשבה היא לא קשרה, אנחנו יכולים להתחיל לחשוב על משהו אחר. היות שאנחנו לא מסוגלים לחשוב על שני דברים ביחד, אז יישאר רק על משהו אחר. אז גם במחשבה, אם אדם מכניס את המחשבות שלו למקומות שלא צריך, אז הוא מפזר ניצוצות של קדושה בתוך הקליפות. להפך, אם הוא עושה את כל המחשבות, את הכל לשם שמיים, נגיד בן אדם צריך לתכנן משהו, הוא בעל מקצוע, הוא מוסכניק, הוא צריך לחשוב איך מתקנים את הגרוטה הזאת, כן? הוא משקיע מחשבה, אבל אם לפני זה אומר, השם תעזור לי, שהכל יהיה בכשרות, והכל, וגם כל מי שישתמש ברכב הזה שיעשה את הכל לשם שמיים, אז התפילה שבראש העסק, היא מקדשת את כל המחשבה שלו, וגם את כל הדיבור שלו, וגם את כל המעשים שלו, וזה ברור, ואז הוא, עם המעשה הפשוט הזה, הוא מלקט ניצוצות. ואז אחר כך, כשהוא יישב וילמד בערב, יכול לבוא לו איזה רעיון חדש, שהוא לא חשב על זה קודם. למה? כי הניצוצות האלה עצמם מספרים לו. כשהם עולים מהקליפה, את מי הם פוגשים? את הבן אדם שהעלה אותם. קודם כל הם עולים ונכללים בנפש של האדם שהעלה אותם. אחר כך הם ממשיכים ללכת, לעלות למעלה, ולמעלה יש שמחה גדולה, פדיון שבויים. ואז שואלים אותם, מי העלה אתכם? אומרים, פלוני בן פלוני. הוא, מגיע לו צלש. אז שולחים לו כל מיני רעיונות, כל מיני... לא משלמים על זה בכסף, משלמים על זה עם קדושה וטהרה, עם תורה, עם נבואה, עם צדקות, עם מה שלא יש, הברכות שלא יתקיימו, לא משנה. אבל היו כאלה, אנשים פשוטים שהברכות שלהם יתקיימו, יש את כל מעשה הם עשו לשם שמיים. התפילות שלהם יתקיימו. אז יש עניין של לקחת, לתקן את המציאות של מטה, להעלות את כל הניצוצות. מה נשאר לצדיק לעשות? הצדיק עושה את אותו דבר באופן כללי. זאת אומרת, הצדיק יש לו את הסייעתא דשמיא שהוא יכול לעזור לאחרים. זה ברור? כמו יש אחד שעומד בחוץ וצועק מנחה, ויש אחד שניגש לעמוד. הוא מזכה אותנו בקדושה ובקדיש, באמן יש מרבה. הצדיק הוא כמו הבעל תפילה, הוא השליח ציבור. הוא נותן את הכוח לכולם. זה, הצדיקים זה שיתף עמו מידת הרחמים. בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, כל אחד היה צריך להתמודד עם לעשות את הכל לשם שמיים, לחשוב את הכל לשם שמיים, רק בכוח עצמו. היות שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, שולח לנו צדיקים. הצדיקים יודעים להגיד מילה טובה, יכולים להגיד, לכתוב ספר טוב, הם נותנים לנו כוח שהרבה יותר קל לנו לעשות את הכל לשם שמיים. עכשיו, כשצדיק הזה חי בעולם, אז הכוח שלו יותר דומיננטי. ויש לו חלק בתורה שהוא מופקד על החלק הזה. וכל מי שמושרש בחלק של התורה שהוא מופקד על החלק הזה, הצדיק הזה יכול לעזור לו. וגם מי שלא מושרש בדיוק בחלק הזה, אבל כל יהודי לומד את החלק הזה. אפילו שנשמתו לא באה משם. אבל כל יהודי לומד במשך השנה את כל פרשיות התורה, אז הוא יכול לקבל, מכל צדיק הוא יכול לקבל משהו. ברגע שהצדיק הזה מסתלק, אז חסר, בשביל זה אנחנו אומרים, התגדל והתקדש שמי רבה אחרי שבן אדם נפטר, כי כשבן אדם נפטר אז חסר העבודה שלו, הוא לא מגלה אלוקות יותר למטה, בעולם שלנו. אנחנו מבקשים שהוא ימשך גילוי אלוקות במקום הבן אדם הזה שחסר. אם צדיק יסתלק, אז כל שכן וקל וחומר. אז כל יהודי ממשיך גילוי אלוקות באופן שלו. הצדיק ממשיך גילוי אלוקות לקהל הדת ישראל, לכולם. וכשהוא מסתלק, אז חסר. אז יותר קשה למצוא בתורה את הכוח, כי זה שאנחנו מוצאים בתורה את הכוח שהיא עוזרת לנו לעבוד את השם, זה בזכות הצדיק. וכשצדיק נפטר, אז הכוח הזה נעלם מאיתנו, עד שבא צדיק אחר משלים אותו. אז בינתיים יותר קשה לומר תורה.
צדיקים במידתם...
לכאורה היה כן אפשר ללמוד לומר תורה, רק לא לומר תורה כזאת שנותנת כוח לעבוד את השם. אבל רבנו אמר רק תורות כאלה שנותנות כוח לעבוד את השם. ברגע שנפטר צדיק, היה לו יותר קשה לומר תורה.
צדיקים במידתם קוראים חיים זה בחינה אחרת, כאילו?
משהו אחר, יש עניין, זה דבר שצריך להבין את זה. נגעת בנקודה מאוד חשובה. יש בדיחה יהודית על שני למדנים שהתווכחו ביניהם על יש נושא בלמדנות שנקרא פעולה נמשכת. פגשתם פעם נושא כזה? לא בכל מקום מדברים על זה. ואחד מהם אמר שכל קניין זה פעולה נמשכת. זאת אומרת, בכל רגע החפץ עובר מהמוכר לקונה. קונה את זה כל הזמן. זה לא שפעם אחת זה עבר, פעולה נמשכת.
כמו קידושין?
אז השני אמר לו, מזל טוב. אמר לו, התחתנת. אתה אומר שקניין זה פעולה נמשכת, אז מגיע לך מזל טוב. הוא התחתן לפני 30 שנה. מה זה באמת במקור, בשורש האמיתי של המושג פעולה נמשכת? זה צדיק שעובד את השם, הוא משאיר חותם על הדור. וכשהצדיק מסתלק, אז יש פעולה נמשכת שממשכת. אבל בכל אופן, לא הכל נמשך, נשאר רושם. כתוב בזוהר, רבנו מביא את הזוהר הזה. ביום עדי רשב"י, אם מישהו רוצה לדרוש פנימיות התורה, היו אומרים לו, פתח פיך ויראו דבריך. בתר דאסתלק רשב"י, כשמישהו רצה לדרוש פנימיות התורה, היו אומרים לו, אל תיתן את פיך להחטיא את בשרך. כי כל זמן שהצדיק היה בפועל בתוך הגוף שלו, אז היה נתינת כוח של השגה והבנה מאוד גבוהה. ברגע שהצדיק הסתלק, אז הנתינת כוח הזאת הלכה. אבל הנתינת כוח הזאת שיותר קל לעבוד את השם בפועל, לא בהשגות, זה נשאר. וכל צדיק פותח פתח, הוא פותח את הפתח גם לבאים אחריו. יש איזה כמה דוגמאות, כרגע שכחתי, אם אני אזכר, בלי נדר, אני אגיד לכם.
זה אומר שככל שיש יותר, שעברו יותר דורות, אז יותר קל לעבוד את השם?
לא הצלחתי לשמוע, אנא, יותר בקול.
זה אומר שככל שיש יותר צדיקים, שהגיעו יותר צדיקים לעולם, אז יהיה יותר קל לעבוד את השם, כי הם פתחו יותר פתחים?
ייתכן. ככה זה נראה כרגע. מי שאל אתה? יכול להיות. אנחנו לא מבינים בזה הרבה, צריך להבין שזה הכל...
הוא אומר, אמרת שכל צדיק יש נשמות שמחוברות אליו, איך מוצאים את הצדיק ש...
בחב"ד היה פעם האדמו"ר הרש"ב, הוא היה בעל השגות מבהיל. הוא פעם אמר, היה איזו אספה אצלו, של לא יודע על מה דנו, על ענייני הכלל, משהו, אני לא זוכר. ובאמצע היה דיבור משהו, מישהו הזכיר את התניא. את ספר התניא. אז הוא אמר, ההשגה שלנו, ככה הוא אמר, הוא כלל את עצמו, הוא אמר, ההשגה שלנו בתניא זה כמו שעז מסתכלת על הירח. מעניין, תיכנס בתוך המוח של העז, מה היא רואה בירח? מה היא חושבת כשהיא רואה את הירח? השגה שלנו בצדיקים, פעם היה סלנג עברי כזה, אומרים, כמו חמור במרק פירות. היה סלנג כזה, זה מהפלמח, אני יודע מאיפה זה הגיע. אנחנו לא אין לנו, אנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם. מה המושג של הרבה ושל קצת ואיזה נתינת כוח, אבל אנחנו יודעים רק דבר אחד. אם לא היה צדיקים ואם היינו צריכים להתמודד עם הכל לבד, מי יודע אם עם ישראל היום היה שורד. אחרי כל כך הרבה, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. איך הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם? בזה שהוא שולח צדיק. זה הפשט הפשוט, זה כתוב בכל הספרים. מה שכתוב שם בעוד דלת על מאמר רבותינו זכרונם לברכה, מפני מה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים, כתוב שם על שלא ברכו בתורה תחילה. הפשט הפשוט זה שהם לא אמרו ברכת התורה, אבל רבנו הסביר אחרת. שמעתי ממנו זכרונו לברכה עוד בזה, כי ההולדה נמשכת כפי המאכלים שאכל תחילה. יש מושג, יש פסוק בתהילים, אך בצלם התהלך איש, אתם זוכרים? מה כתוב בהמשך? יצבור ולא ידע מי אוספם, אך בצלם התהלך איש. מה זה הסוד של הצלם? יש לבוש שמלביש את הנשמה כדי שהיא תוכל להיכנס לתוך הגוף. זה כמו מתאם, אתם יודעים מה זה מתאם? לא יודעים מה זה מתאם? בין הנשמה לנפש הבעמית חייב להיות איזה מתאם. כי הנשמה היא בשורש, היא למעלה מהזמן ולמעלה מהמקום, והיא מתלבשת בגוף בתוך נפש בעמית. הנפש בעמית הזאת היא חלק ממקום, מחברה מסוימת, מתרבות מסוימת. תחשוב, נשמה, פעם אחרונה שראתה את העולם הזה היה בזמן התוספות. עכשיו נולד לך ילד, הילד הזה צריך לקבל את הנשמה הזאת. אני לא אומר שזה בעל תוספות, זה היה בדור של בעלי התוספות. נגיד, יש איזה, תחשוב שיקטפו בן אדם מהדור של בעלי התוספות וישימו אותו פה. הוא רואה פתאום רכב נוסע בלי סוסים, וראה שאתה מדבר לתוך מרובה כזה, ואתה נותן לחיצה, פתאום הופיעה תמונה וזה, הוא יברח. תגיד, כולם מחשפים פה. אסור להישאר פה אפילו כדי אמירת שלום עליך רבי, אסור לעמוד פה בדלת אמות שלכם. הקדוש ברוך הוא נותן לכל נשמה מתאם, שהמתאם הזה יוכל לרכך לה את המעבר האחד הזה. נשמה מגיעה מעולם עליון, זה עוד הרבה יותר מופשט. ופה צריך להיות, להסתדר, ללמוד להסתדר. תחשוב שמביאים אותך מקום שמדברים רק גרוזינית. לא מילה אנגלית, לא מילה, לא ערבית, לא צרפתית, לא כלום. רק גרוזינית. מה תעשה שם?
יצחק.
הבן אדם יכול למות מרעב במקום כזה, אין לו שום תקשורת, אף אחד לא יודע אפילו מה חסר לו. אם יבוא בין יהודים, אז יהיה לו מזל. כי יהודים תמיד יש להם שפה. אבל בין גויים, שום דבר. הנשמה מגיעה לעולם הזה, היא מרגישה בדיוק ככה. היא צריכה איזה מחבר, איזה מתאם. אבל בשביל זה יש את סוד הצלם. הקדוש ברוך הוא נותן לכל בן אדם צלם, שהצלם הזה הוא מתרגם, הוא מאפשר לנשמה להיכנס לתוך המוח של הנפש הבעמית ולתוך הגוף, והוא מרכך את המפגש. הנשמה קולטת מה עומד מולה, הנשמה מתחילה לקלוט את המציאות של הדברים הגשמיים, והמוח האנושי מסוגל לקלוט משהו רוחני יותר. כל המפגש הזה, עכשיו הצלם הזה תלוי בקידוש אבי ואמו. אם בן אדם מקדש את עצמו בזיווג, ורבנו אומר כאן לא רק בזיווג אלא גם באכילה, הוא מקדש את עצמו, אז הילדים נולדים עם צלם יותר זך, ואז הרבה יותר קל להם. הצלם מתרגם, אבל הוא לא מסתיר, הוא רק מתרגם. ואם הבן אדם שקוע בתאוות אכילה, הוא שקוע בתאוות ניאוף, אפילו שהוא לא ממש נואף, אבל אין לו קדושת הזיווג, אז הנקודת התחלה של הילד היא הרבה יותר נמוכה, כי הצלם הופך להיות מסך מסתיר. זה ברור?
אף זה לא ברור.
עכשיו, במה זה תלוי? על זה אמר החתם סופר, צריך להתחיל לחנך את הילד שנולד 20 שנה לפני שהוא נולד. אנחנו צריכים להתחיל לחנך את עצמנו הרבה לפני שאנחנו מתחילים לגדל ילדים. להתחיל כבר מעכשיו. אז מה רבנו אומר, במה זה בעיקר תלוי? בפשטות, זה שתלוי בקדושת הזיווג, זה ברור. אז רבנו לא מדבר עכשיו. אבל הוא מדבר שכדי להגיע לקדושת הזיווג, צריך להגיע לקדושת האכילה. בן אדם צריך להתרגל לאכול, קודם כל לאכול בכשרות, לברך בכוונה, לדעת שהוא מדבר עם השם. גם ברכה אחרונה, לפעמים ברכה ראשונה עושים בכוונה, ברכה אחרונה זה כבר בחינת וישמן ישורון ויבעט, כבר אין לו כוח. ברכה אחרונה היא בדרך כלל גם יותר ארוכה קצת, אז אין לו כוח. אז זה קודם כל, לברך בכוונה, תחילה וסוף, לדאוג שהאוכל יהיה כשר, לדאוג ליטול ידיים, אם צריך, אם זה אוכל שדורש נטילת ידיים, שנטילת ידיים תהיה בכשרות. וגם כוונת האכילה עצמה, שיהודי אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם, פשטות. לקדש את ה... והאכילה זה ההתחלה של הזיווג. אז בגלל שהם לא קידשו את ההתחלה, לא בירכו בתורה תחילה, הם לא המשיכו תורה לתוך ההתחלה. ההתחלה זה האוכל, השינה, הכסף, כל הדברים האלה. בגלל זה בסוף, על ידי הזיווג שלהם, נולד ילד שהוא לא תלמיד חכם. הרב? זה מה שרבנו אומר שם בתורה, מה?
יש עניין גם שהאוכל יהיה בריא?
מה הוא אמר?
האם חלק מקדושת האכילה זה שהאוכל יהיה בריא?
האם חלק מקדושת האכילה שהאוכל יהיה בריא?
אז איזה אוכל צריך לאכול? אוכל לא בריא. אוכל לא בריא אסור לאכול בלי קשר לעבודה של קדושת האכילה. זה נשמרתם מאוד לנפשתכם. אם האוכל מזיק, אסור לאכול אותו. זה לא נוגע לעבודה, כאן הוא מדבר על עבודה פנימית, על כוונה, אבל כשמדובר על זה, לא שייך. אם האוכל מזיק, אז אפשר לתת אותו לכלב, או אפילו לפעמים לכלב רחמנות לתת אותו.
הרב, מה זאת אומרת שהצלם, אם אין קדושה באכילה...
אם מה?
אם אין קדושה באכילה ובזיווג, אז...
אם אין קדושה באכילה...
ובזיווג, אז מה הכוונה שהצלם הופך להיות מסך
מסתיר? הצלם הוא הסתרה, זאת אומרת, נקודת ההתחלה שלו, מה שילד אחר יהיה אצלו ההתחלה, אז הילד הזה יצטרך לעבוד קשה עד שהוא יגיע לנקודה של ההתחלה הזאת. זה ברור. אנחנו נפסיק פה באמצע, אחורה. אני אספר לכם סיפור, אני לא יודע אם הסיפור הוא נכון, אני לא שמעתי אותו מבר סמכה ואני לא יכול לחתום עליו, אבל הרעיון של הסיפור הוא נכון, תבינו. היה פעם יהודי שהוא היה למדן גדול, אבל לא ראו אותו כל כך ללמוד, לא ראו אותו. כשהיה בין אנשים הוא אף פעם לא דיבר דיבורים תורה, של תורה. הוא פה ושם יראה איזה הערה, הוא לא דיבר. הוא ישב ולמד, הוא היה סגור בחדרו, שמישהו דפק לו בדלת, הוא סגר, החביא את הספרים, לא ראו אותו לומד. פעם הגיעו אליו שני אברכים, ודיברו איתו בלימוד, וראו שהוא, איך אומרים, צנע מלא ספרי, איך קוראים לזה, הוא גאון. אז הם שאלו אותו, אה מניין לך, אף פעם לא ראינו אותך לומד. והיה יהודי הרי שמיים, היה איש חשוב. אף פעם לא ראינו אותך לומד. אז הוא אמר, זה עסקי נשים. אז הם לא הבינו, אז הם הלכו ואמרו, אם זה עסקי נשים, האמא שלו עוד בחיים, אולי היא יודעת. הלכו, שאלו את אמא שלו. אבא שלו כבר לא היה בחיים, אבא שלו היה צדיק. והאמא הייתה בחיים. אז היא אמרה להם ככה, הרעיון הוא נכון, אם הסיפור היה או לא היה, אל תשאל אותי. שמעתי את זה מבן דוד שני שלי, שהוא סיפר שהוא שמע פעם, לא יודע. מר ברבה שחתום עליה. אתה מבין? אל תיקח את זה ככה, אבל הרעיון הוא נכון. היא אמרה לו ככה, כתוב שיש מלאך שמשכיח, הילד לומד את כל התורה כולה כשהוא בבטן, אחר כך בא מלאך, סותרו על פיו, ומשכיח אותו את הכל. איך שיש חוצפה למלאך לעשות את זה? מאיפה יש לו את החוצפה? הוא ישב ולמד כל כך הרבה זמן, אתה בא, אתה עושה לו ככה, אתה משכיח לו את הכל, מה זה? אז היא אמרה, המלאך הזה נולד מהתאוות של האבא והאמא בשעת הזיווג. ובגלל שהוא נולד מהתאוות שלהם, אז יש לו שליטה. עכשיו, בעלי, זיכרונו לברכה, אתם יודעים שהוא היה צדיק. עכשיו רק מה נשאר לכם? החלק שלי. אז תסתכלו על הבן שלי ותראו. מה רצה להגיד להם? למלאך לא היה לו את, לא היה את החוצפה לעשות לו ככה. זה מה שרצה להגיד להם. עכשיו, הסיפור הזה הוא פלא. אם הוא נכון, אז היא בעצמה הייתה למדנית. לא סתם למדנית, למדנית עם אינטואיציה, עם לדעת לענות נכון על כל שאלה, אפילו על שאלה מביכה. אז אני לא יודע, יכול להיות זה סיפור מומצא. בהחלט, היו דברים כאלה. היו אנשים עם כישרון ספרותי שהמציאו סיפורים, אבל הם היו יראי שמיים, אז הם הכניסו תוכן אמיתי בסיפור. על כל פנים, מה יוצא מהסיפור הזה? לפעמים משקיעים בילד המון, שיחות ושיעורים פרטיים וכל זה. במקום כל ההשקעה הזאת, אם היינו לוקחים על עצמנו את העבודה של קדושת הזיווג וקדושת האכילה, אז היינו חוסרים אחר כך המון עגמת נפש עם הילדים. הנקודת ההתחלה שלהם הייתה, יש לנו דוגמה, רבנו מדבר על איזה תורה שמדברת על דברים שאין לנו שליטה בהם כאילו. והוא מראה לנו, הנה יש לך שליטה. אך בצלם יתהלך איש, אבל אתה יכול לראות איזה צלם, אתה יכול לבחור את הצלם. עד כדי כך.
איך לומדים אבל את העבודה הזאת של הקדושת הסיווג?
מה?
איך לומדים מה העבודה ואיך לעשות את העבודה של הקדושות?
צריך על זה הרבה להתפלל על כל תורה שלומדים, חוץ מזה שצריך לקרוא את הליקוטי תפילות ואת הקיצור ליקוטי מהר"ן, אבל על כל תורה להתפלל להשם שיפתח את העיניים, שיראה לי את הנקודה ששייכת אליי, שיש בתורה הזאת. אנחנו צריכים להגיד דבר אחד, אנחנו אשרינו בתוך חלקנו שקיבלנו את רבנו ואת התורות שלו. כי זה לא מתגלגל ברחוב כל כך, דברים כאלה. זה נמצא, אבל לא מכניסים לך את זה כאילו לצלחת. במקומות אחרים אתה צריך לשבור את הראש, מי יודע מה, עד שתקבל דיבור כזה. פה אומרים לך, תראה, הנה, תעשה כך וכך, הכל, איך כתוב, שיהיו מחוברים כשולחן ערוך, רש"י מביא את זה בתחילת משפטים, עורכם לפניהם כשולחן ערוך. זה נס גדול, נס גדול היה פה, שזכינו. ולא לפי המעשים שלנו, השם ריחם עלינו.
הרב, ואפשר לעשות תעניות כדי, כאילו מי שמרגיש שזה, כשלב ביניים וכו', כי הבנתי שרבנו היה נגד.
צריך לדעת, עם תעניות צריך להיזהר. כי העיקר של התענית זה איך אוכלים אחרי התענית. אם אוכלים אחרי התענית את כל הכמות שכל היום רצו לאכול, ועוד מקבלים גאווה על זה שהתענו וכל זה, עם תעניות צריך להיזהר. יש דברים שהם הרבה יותר קשים מתעניות. הרעבד כותב, הרעבד זה שכתב את השגות על הרמב״ם. הוא כותב שמי שאוכל וטעים לו והוא משאיר קצת בסוף, בוודאי לא יחסר לו האוכל הזה שהוא משאיר, הוא משאיר כי הוא לא רוצה לגמור עד הסוף, אז זה נחשב לו כמו תענית.
רב?
כן.
זה לא שהרוח היא מתאמת בין הנפש, זה לא שהרוח...
זה לא רוח, זה הצלם.
אז מה זה רוח שבין לבין?
הרוח היא ממוצע בין הנשמה לנפש, זה משהו אחר. זה כמו שהמידות הם ממוצעים בין ההשגה לבין המעשים. זה תפקודי. כאן הוא מדבר על תרגום, לא על תפקוד. הנשמה, כשהיא מגיעה לעולם הזה, אם לא היה לה את הצלם, היא לא הייתה מסתדרת. היא הייתה מסתובבת פה בלי... אתה רואה ילד, אתה רואה איך שהוא תופס דברים, תינוק, ילד, לפני התספורת, לפני החלקה. אתה רואה אותו איך שהוא תופס דברים, ואיך שהוא שם כל דבר במקום, ואיך שהוא מבין מה שמתרחש. מאיפה זה? זה לא בא מהנשמה. זה גם לא בא מהנפש הבעמית. זה בא מהצלם. הצלם הזה יש גם לגוי. אבל אצל הגוי אין לו נפש אלוקית, יש שם איזה ניצוץ אלוקי. וזה מספיק לו. ליהודי יש נפש שלמה אלוקית, שהיא אמורה להשיג השגות ולהתעורר באהבה ויראה, ולקבל חיות בעשיית מצוות וכל זה. יש שם מצד שני נפש הבעמית, שהיא אמורה לגרום לו לשרוד, לדאוג שהוא ינשום ויאכל ויישן. ויש את הממוצע, שיודע לחבר את שניהם, כאילו לשים את שניהם משני עברי השולחן, שיוכלו לנהל ביניהם מסע ומתן. שיוכלו לתפקד ביחד. אם לא היה הצלם הזה, אז זה היה מלחמת עולם. כל אחד היה אומר לשני, תפסיק לבלבל במוח. זה לא סתם ממוצע. טוב.
תודה רבה, רב.
תודה רבה לכם.
אמרת בשיעור גם שכל...
בוא הנה. עכשיו אתה בטח יכול לשבת פה, מה רצית?
אמרת בשיעור שכל אחד הנשמה שלו, השורש שלה יוצאת מאיזשהו צדיק. עכשיו איך אני יודע, כל אחד יודע מאיזה נשמה, מאיזה צדיק...
אנחנו לא חייבים לדעת. אם היא תזכה, תדע. אמרת, חייב לדעת.
לא, לדוגמה, כאילו...
יש עניין שצריך, אני צריך לדעת מאיזה עדה אני בא, בשביל לשמור על המנהגים של העדה שלי. זה אני צריך לדעת. בזמן בית המקדש הייתי צריך לדעת מאיזה שבט אני בא, כדי לדעת באיזה שער להיכנס לבית המקדש. משורש איזה נשמת צדיק אני, זה דבר שמתגלה במשך הזמן. לפעמים בן אדם מוצא איזה ספר שהוא לא יכול להתנתק ממנו. אבל זה לא... אין סימנים חיצוניים לדברים כאלה. כשזה יצטרך להתגלות, זה יתגלה. לא צריך לחפש את זה. הבן אדם צריך בכלל, צריך לדעת, לא לחפש תוצאות. בן אדם שהולך לישון ורוצה נורא לישון, הוא לא נרדם. בן אדם נופל מרוב עייפות, הוא רוצה לנוח. אחרי שנייה הוא נרדם. ויש את זה בעוד הרבה תפקודים. בן אדם רוצה לתקן משהו. הוא נורא רוצה שזה יצליח לו. מרוב לחץ, הוא לא מצליח לעשות כלום. הוא אומר, בוא נפרק, בוא נראה מה קורה פה, בוא נראה מה חסר. אולי זה, אולי זה. בוא נכניס פה חלק, בוא נחליף פה חלק. הוא מתקדם לאט לאט, בסוף הוא סוגר את הכל, שיק, זה עובד. זה בכל דבר זה ככה. ואם בן אדם לחוץ עם התוצאות, גם בעניין הזה לא צריך להיות לחוץ.
שרבי נתן אומר הרבה, אני לא יודע אם זה קשור, אבל לחפש את הצדיק ו...
לחפש את הצדיק זה לחפש את ה... את ה... בתוך הדברים של הצדיק, לחפש שיהיה כמו מורה, ולא כמו מישהו שנותן הרצאות מופשטות כאלה שאתה לא יכול לקיים אותה. זה הכוונה שלה. לא לחפש כתובת ומספר טלפון. זה פשוט לא שייך. לאן שתלך, יגידו לך, בוא, אצלנו יש את הצדיק הכי גדול. לאן שתגיע.
כאילו לחפש שהדברים ייכנסו לי ללב?
כן, אתה מחפש, בעצם אתה מחפש את הצדיק שבתוכך. אם תמצא אותו, אז הוא כבר יראה לך איפה הצדיק שלך.
וזה משנה איזה כתבים אני אלמד או ש...
בעניין הזה לא משנה, ללמוד צריך את הכל. ללמוד אתה לומד את מה שעכשיו עוזר לך לעבוד את השם. במשך הזמן, אתה תראה שאת זה תלמד יותר, זה תלמד פחות. זה דברים שאי אפשר, בגילך אי אפשר לדעת דברים כאלה, צריך פרספקטיבה. אתה מבין?
סבלנות.
וכמה אתה?
22.
נו, חפבית אותיות התורה, אתה יודע לקרוא. בסדר, טוב מאוד.
רמה ינוקה?
כן, שמעתי.
אין זה טוב ללכת מהינוקה?
אם זה טוב ללכת?
כן.
איך אני יכול לדעת? תלך ותראה. אנשים באים משם עיניים מבריקות. אז כנראה שזה טוב להם. מה אתה מפחד?
לא, אני אשאר את הרב.
אתה מפחד?